טוב, אם מותר בכמה דקות לשחזר, לא כולם היו פה בפעמים הקודמות.
לפני שתי שיעורים, אמרת להחליט לשיעור מפתח גנבים, הקוד, משהו, התחלת איזה נושא, וזה גמרת, ואף אחד לא הזכיר לך שבוע שעבר.
זה יעלה עוד. בוא נשחזר עד כאן. השיעור הראשון של תורת ט"ו, מי זוכר שהיה בשיעור הראשון? דיברנו על ריכוז מול התפזרות, על ריכוזיות, שזה אומר שבן אדם כל היום מחשבות שלו משוטטות, איפה שהן משוטטות, הוא לא זוכר מה הוא אמר למישהו חמש דקות קודם, כל שקט שהוא לא זוכר מה הוא חשב. מי זוכר מה הוא חשב לפני רבע שעה? אתה זוכר? אפילו לזכור, לא בדיוק, זה כבר גם מדרגה. בקיצר, אנחנו מפוזרים. מגיע איזה זמן מסוים שבו הוא עושה חשבון הנפש, הוא מרכז את הכל, את מה שהוא זוכר כמובן, הוא מרכז את הכל, והוא מעלה את הכל לקדוש ברוך הוא. אצל רבנו חשבון הנפש זה אומר לדבר עם השם, לעשות את חשבון הנפש מול הקדוש ברוך הוא, לא מול עצמי אלא מול הקדוש ברוך הוא. זו בחינה של מארבע רוחות קיבצתי אתכם, יהודים חוזרים מכל העולם ועולים להר הבית, עולים לירושלים, בחינה כזאת. הבן אדם חוזר מכל הפיזור הנפש שלו, מכל הבלגנים, והוא מעמיד את הכל, מכוון את הכל לקדוש ברוך הוא. זה היה ההתחלה של התורה. דיברנו אחרי זה, בכל אופן, בן אדם שאין לו יראת שמיים בכלל, לא שייך שעשה חשבון הנפש. זה לא שייך, זה לא רלוונטי. מה זה משנה איך שהוא יתנהג? יש הרבה הולכי על ארבע בעולם שמתנהגים ועושים כל מיני דברים, וזה בסדר גמור. אז מה יהיה אם הולכי על שתיים יתנהגו בדיוק אותו דבר? זה לא נורא. הנקודה היא שלבן אדם יהיה יראת שמיים. יראת שמיים מגיעים על ידי דעת, על ידי התבוננות. דיברנו על כמה רמות, יראת העונש, יראת... יראה מפני השם בגין דעי הוא רב ושליט על כל העלמין שהוא ברא את כל העולם, אבל על כל פנים צריך יראה. ואנחנו רואים שבן אדם מתבונן בגדולתו יתברך, הוא מקבל יראה, ואחרי כמה דקות הוא שוכח. מחלת השכחה. וזה דיברנו, שעל זה עוזר החשבון הנפש. הבן אדם שוכח בגלל שהדעת, הוא הוציא את הדעת מהכוח אל הפועל בכוח על ידי התבוננות שלו. הדעת היא כוח עדין שהוא אוהב סביבה אמיתית, הוא אוהב סביבה נקייה וסביבה של אמת, סביבה טהורה, והוא לא מתגלה בסביבה לא נקייה. הדעת זה הכוח ששומר על הנשמה, הנשמה הרי צריכה לרדת מרום המדרגות עד התחתית. הדעת שומר עליה שיהיה לה קשר עם השורש. אני שמע חלק אלוקה ממעל, ויש לה גמישות אינסופית, היא נכנסת לסק עצמות. והדעת שומר על כאילו, נקודת המצפן, לא לאבד את הצפון, זה הדעת. ואם הדעת גם כן תרד עד למטה-מטה, אז הכל יסתבך. לא יהיה כבר עוגן בכלל, לא יהיה לאן לחזור. אבל בשביל זה, כשהדעת בנפש, כשהדעת רואה שהבן אדם מסתבך יותר מדי, אז היא כאילו, זה סוג אחר של גלות, זה גלות כמו ש... כשאתה רואה שאין לי מי לדבר, אז אתה שותק. זה לא גלות ששמים לך מטפחת על הפה. אבל זה, אתה רואה אם מי לדבר, אין לך אם מי לדבר, אתה שותק. היא יושבת בפנים ומחכה. עכשיו, ברגע שבן אדם מתחיל לעשות חשבון הנפש, עם הקצת דעת שיש לו, עם הקצת יראה שיש לו, הוא מתחיל להתנקות, אפילו לפני שהוא מצליח להתנקות, הוא מתחיל לרצות להתנקות. אז כבר הדעת מתחילה יותר להתגלות אצלו. כבר זה מקום שכבר כתוב שהיראה לא שורה, אז הקדושה לא שורה. ורש"י מסביר על דעת רוח הקודש. איפה רש"י מסביר על דעת רוח הקודש? אצל בצלאל והמלא אותו, רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה, אז רש"י אומר דעת רוח הקודש. ממילא יוצא שאם, ורוח הקודש לא שורה, קודש בריך הוא לא שריה באתר פגים. קודש לא שורה, לא שריה גבי, לא שריה, איך כתוב שם, היה לא השתבך גבי, לא שריה בקדושה. כתוב בזוהר שאם לא נמצאת אצל האדם היראה, אז הקדושה לא שורה אצלו. הביטוי המעשי של זה שהשורה, הקדושה לא שורה אצלו, או שהקדושה כן שורה אצלו, הביטוי המעשי זה לא אם יש לו רוח הקודש. זה נדיר שלבן אדם יש רוח הקודש. יש הרבה אנשים שהקדושה שורה אצלהם ואין להם רוח הקודש. המשמעות שהקדושה שורה זה שהדעת מתגלה אצלו. שבן אדם מיד מגיב רגשית, הוא מיד מגיב עניינית, הוא לא לומד איזה תיאוריה ריקה שלא שייכת אליו. זה כשחסר לו דעת. אם הדעת מתגלה אצלו, אז כל הרגשים שלו, כל העניינים שבקדושה שיש לו, הם מגיעים בצורה הרבה יותר קבועה, בצורה יותר אמיתית, כי הוא באמת התחבר. הייתה לו חוויה, לא סתם איזה קטע אינפורמציה. קטע אינפורמציה יכול לבוא, וכמו שהוא בא יכול להיעלם. אז לכן יש לנו, למדנו על שתי דעות. ולא דעת עליון ודעת תחתון. שתי דעות בתוך האדם. למדנו על דעת שבן אדם מוציא אותה בכוח, מהכוח אל הפועל, הוא מתבונן, הוא מעמיק דעתו. ולמדנו על דעת שאדם זוכה לה גם רק בפוטנציה. הוא צריך עדיין להתבונן ולהעמיק את דעתו. הוא זוכה לה אחרי שהוא עושה חשבון הנפש. והוא מתנקה ממה שצריך להתנקות. הוא רוצה על כל פנים להתנקות. הוא שוכח, אז הוא עושה עוד פעם ועוד פעם. וכל יום. אחרי זה מתחיל להתגלות אצלו דעת כזאת שיכולה להביא אותו ליראה שהיראה היא יותר קבועה. זה היה הדבר השני שלמדנו, וגם היה עוד היה בשיעור הראשון ובשיעור השני. עכשיו יש פה עוד נקודה של ריכוזיות, נחזור להתחלה שהוא מדבר עליה. לא רק שהוא מרכז בחשבון הנפש, לא רק שבחשבון הנפש הוא מרכז את כל המעשים שלו ואת כל המחשבות ומעמיד אותם מול השם, אלא שעל ידי היראה שהוא מקבל בסוף, אחרי שכבר הדעת התעוררה אצלו, אז הוא מרכז את כל היראות שהיה לו קודם, הוא מעלה אותם למעלה, הוא מעלה אותם, מעמיד אותם מול הקדוש ברוך הוא. ואז כל היראות, איך קוראים לזה, לא רלוונטיות, הן מתפוגגות, הן הופכות להיות כלום, כי הוא עומד מול יראת השם. זה פחות או יותר, זה היה בערך שני השיעורים הראשונים שלמדנו. אחר כך התחלנו לדבר על שני סוגי עבודות. שני סוגי לימוד תורה ושני סוגי עבודת השם. סוג עבודה, סוג לימוד תורה אחד, זה היה לימוד תורה שבנבלה, שבן אדם לומד גמרא והלכה, בדיוק על זה דיברנו קודם. ועל ידי זה הוא יודע איך להתנהג. סך הכל התמצית של הכל זה לדעת איך להתנהג גם במחשבה. ויש, הוא לומד פנימיות, ועל ידי זה הוא יודע איך לתקן את הלב. כן? הלב, יחסית להתנהגות, יחסית למחשבה, דיבור ומעשה, הלב הוא נסתר. הוא נסתר פעמיים, אני לא הדגשתי את זה כל כך, אני הבלעתי את זה בין השורות, אבל הוא פעמיים נסתר. פעם אחת הוא נסתר בגלל שהמחשבה, דיבור ומעשה, ההתנהגות זה דבר גלוי. אפילו המחשבה היא כאילו נסתרת, אבל יש לו טיפה אינטואיציה, יודע איפה המחשבות של השני משוטטות, כתוב לו על האף. ומצד שני, הלב, המידות, הן הרבה יותר נסתרות. גם אותן אפשר לזהות, אבל זה הרבה יותר נסתר. חוץ מזה, בגלל שבמחשבה דיבור ומעשה יש לנו בחירה מרגע לרגע, אז זה גלוי לנו. בלב, הבחירה שלנו היא תהליך, תהליך ארוך. ותהליך זה דבר שאתה יודע איך זה מתחיל, אתה לא יודע מתי זה ייגמר, אתה לא יודע בדיוק איך זה ייגמר. זה כמו הביטוי מעולם ועד עולם. מעולם ועד עולם זה שתי דרגות של אליהם. מהעבר עד העתיד. את העבר אנחנו לא רואים, נעלם מאיתנו, ואת העתיד אנחנו לא רואים, נעלם מאיתנו. כל דבר שהוא נעלם, זאת אומרת שאנחנו בוחרים במשהו, אבל זה הציר הזמן, זה תהליכי, אז הוא נעלם, הרבה יותר נעלם מאשר דבר שאתה יכול לבחור בו מהרגע להרגע. זה עבודה נעלמת. צריך בשביל זה הרבה סבלנות, הרבה נחישות, הרבה התמסרות. ולכן, כדי לעשות את העבודה הזאת, צריך רמה יותר עליונה של אהבה ויראה. לא מספיק אהבה ויראה שדיברנו עליה קודם. אהבה ויראה הגלויים, הרגילים, הסטנדרטיים, שטובעים מכל אחד, בדיוק כמו שטובעים מכל אחד, ללמוד שולחן ערוך, ולקיים את מה שהוא לומד בשולחן ערוך, הלוואי עלינו. אז אותו דבר טובים מכל אחד, איזה סוג סטנדרטי של אהבה, שזה נקרא לאהבה את השם אלוקיך כירוך חייך, שזה ממש שייך לכל אחד. זה בדיוק הפוך מה שאהבת בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. זה התמסרות, אבל זה לא ההתמסרות הזאת. אבל בשביל להחזיק ביהדות, ובשביל להמשיך עם החשבון הנפש, בשביל לקיים את כל דברי התורה הזאת, האהבה הזאת מספיקה. ואותו דבר היראה, היראה הזאת של אני אראה ממנו בגין דיו, עיקרה ושור שעדכו לאלמי, וכולו כמי כלו, היא מביאה ביטול, אבל היות שהביטול הוא מבוסס על השגה שכלית. הרי מה זה עיקרה ושור שעדכו לאלמי? לנו יש איזושהי השגה בעולמות, ולפי גודל העולמות, ככה גודל האלוקים שברא אותם. פי לא יודע כמה. אבל אם יתגלה לנו עוד עולם, אז הקדוש ברוך הוא בעינינו יותר גדול. נכון? זה ביחס ישר. אז ממילא, גם ההתמסרות היא לא טוטלית, כי היא בנויה על שכל, והשכל הוא שלי. זה ברור? אבל אם רוצים להגיע, נתקן את הפנימיות, אז צריך ללמוד על אהבה אחרת, ונראה אחרת. ואת זה עוד לא למדנו, ואנחנו צריכים להתחיל עכשיו להתקרב לראות את זה. אהבה זאת אהבה של מסורת נפש, אנחנו נראה, זה כמו בכל לבבך, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, אבל מאיפה מגיעים לאהבה כזו? אז את זה, פה אנחנו נשארנו, במקום הזה, ופה הוא מתחיל להסביר את הקטע בגמרא, בדברי אגדה, שכל התורה הזאת מבוססת, אז זה קטע מהסיפורים של רבא בר חנה, שהוא הלך במדבריות, או שהוא נסע בים, או שסיפרו לו הספנים, דברים שאי אפשר להבין אותם, ממש, תכף תראו. ועל זה רבנו מלביש את כל התורה, גם את החלק שהוא כבר דיבר, גם את החלק שהוא ממשיך לדבר, הכל הוא מלביש על העניין הזה. קודם כל הוא מדבר על היראה הפשוטה, ועל הדעת, ועל התורה שבגלוי, ואחרי זה הוא מדבר גם על התורה שבנסתר, שעוד לא הסביר עד הסוף איזה יראה ואיזה אהבה צריך בשביל זה. באמת נדיר הסדר הזה בתורה, אבל זה הוא שאמר רבא בר חנה. רבא בר חנה מספר סיפור כזה. ידידי חזילי היה קרוקטה. מי יודע לקרקר? מי מקרקר? כן, זה הקרוקטה. שומע את המילה לקרקר. דאבה כי אקרה דאגרוניה הייתה בגודל של אקרה, זה כמו המילה בעברית קריה. קריית, קריית אגרוניה. ואקרה דאגרוניה כמה, ואיזה גודל זה היה הקריה הזאת? 60 בתים. היו שם 60 בתים. צפרדע בגודל של שטח שבנויים עליו 60 בתים. עתה תנינה בלה. הגיע תנין, צפרדע יושבת בביצה, הגיע תנין, בלה אותה. עתה פושקנצה, ובלה אלה תנינה. הגיע עורב, עורבת, עורב מקיבה, והיא בלעה את התנין שבלעה את הצפרדע, שהיה גדול כמו כפר של 60 בתים. סליק יתב באילנה, ואחרי כל הסעודה הזאת הוא עלה לשבת על אילן, הייתה חזיק, כמה נפיש חילה דאילנה, יושב על ענף, והענף לא נשבר. אמר רב פאפה בר שמואל, אי, לאו דאה והטעם להם נה, אם לא הייתי שם לא הייתי מאמין. זה הסיפור. וזה ברור שיש כאן, זה לא סיפור פשוט בכלל. מדבר על עוצמות כאלה, מה זה הדבר הזה? ברשב"ם רק כתוב פירוש המילים. הוא נותן לי לשבור את הראש לבד עם זה. הקרוקטה אומר זה צפרדע, כאקרא דאגרוניה, גדול היה כאותה כרך, אקרא דאגרוניה, כמה אבי שיטים בתי. את זה לא סיפר רבא בר בר חנה, זה אומר, זה משפט בסוגריים, משפט הסבר. זה תלמוד הקאמר, התלמוד אומר את זה. אחר כך הוא מסביר את התנין הרבא קאמר, הרבא ממשיך לספר שבתנין ובלה את הצפרדע, ופושקנצה זה עורב נקבה, ובאילנה הוא ישב על האילנה על ענף אחד, כדרך העופות, לא הנני, לא האמנתי. עכשיו, הביטוי הזה, שאם לא הייתי שם, לא הייתי מאמין, זה ביטוי, כמו שאומרים, שמעתי פעם סיפור מ... גם שלך, אתם לא מכירים את הדמויות האלה בין כל. אז ככה יקרוני להגיד את השם. הוא סיפר שהיה פעם מישהו לפני כמה דורות, הוא הכיר אותו, אותו נער, שהוא היה מלמד והיה מסביר את הכל. בטוב טעם, היה לו הסברה נפלאה. לפעמים היה מגיע קטעים שהיה אומר, את זה אני לא מסביר. מי שיהיה שם יבין את זה. זה ברור, אמירה כזאת מובן.
כל כך אבסורדי.
לא שזה אבסורדי, זה כל כך פנימי. אלה דיבורים שאו שאתה נמצא שם ואתה חי את זה, אז זה בסדר. אם לא, לא יעזור מה שאני אסביר. אז זה בעצם הדיבור, המקור של הדיבור הזה, זה פה בגמרא. אמר רב פאפא בר שמואל, כמה שרבא בר בחנה היה מסביר לי את זה עם כל ההסברים שבעולם, לא הייתי מקבל את זה ממנו. רק מה, אני בעצמי הייתי שם. זאת אומרת, את אותה חוויה שהוא עבר, עברתי איתו ביחד. זה הרי משהו רוחני לגמרי, זה התגלות, זה רוח הקודש. דרך אגב, יש מכתב ארוך, שנתנו לזה כותרת מאמר על האגדות, עם רבי אברהם בן הרמב"ם. זה בעצם מכתב. הוא כותב שיש שלוש סוגי אגדות, אגדתות, יש שלוש סוגים. יש סוג אחד שזה על הסיפורים, לא על הדרשות, על הסיפורים. סוג אחד שזה סיפור שהיה, סוג אחד שזה משל, וסוג אחד שזה התגלות. בהתגלות יש בזה עצמו שני סוגים. התגלות זה יכול להיות בקיץ, ויכול להיות בחלום. הם היו אנשים גדולים כאלה שגם בקיץ התגלו להם דברים כאלה. רוח הקודש.
ההתגלות יכולה להיות גם משל?
גם?
משל.
לא שמעתי את המילה.
משל.
משל.
אם זה התגלות, אז זה כבר הרבה מעבר למשל. זה משל, קודם כל זה משל, ובנוסף לזה, זה לא משל שהוא המציא, אלא שזה משל שהתגלה אליו. זאת אומרת, כל מה שלא קרה בפועל זה הכל משל. רק בזה עצמו יש משל, כשאני קורא לזה משל, זה משל שהבן אדם הגה. אותו חכם הגה משל. ויש משל שהתגלה אליו. התגלה אליו המשל, יש דוגמה לזה ביחזקאל בתנ"ך, שהוא אומר, הם אומרים ממשיל משלים הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו משל, והוא אומר, אומרים עליי שאני רק יודע להגיד משלים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו שיגיד את הנמשל. וכל יחזקאל הוא מלא משלים, שהמפרשים מסבירים את הנמשלים. ושם הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לו את הנמשל. פרק פלא כזה, יוצא מן הכלל. על כל פנים, והוא מוכיח מהגמרא, שזה לא אומר שאם זה משל, אז כתוב לפני זה משל למה הדבר דומה. זה לא נכון, לפעמים הם סמכו על התלמידים, ככה הוא כותב, שהם יבינו לבד מה זה התגלות, מה זה משל שהרב המציא, ומה זה סיפור שהיה. הוא מביא לזה ראיה, יש שם סיפור בגמרא, שבסוף הסיפור כתוב, ושמה תאמר שמו ושם עירו, למה שלא תאמר משל היה. בתחילת הסיפור לא כתוב משל למה הדבר דומה. כתוב מעשה בתלמיד אחד. ובסוף כתוב שלא תאמר משל היה. אז מה משמע מזה? שלפעמים כתוב מעשה ב, וזה כן משל. אז בשביל זה צריך להסתכל על זה ככה. יש רב שמחה בונה עם שיסחה, ככה אומרים, אני לא יודע. הוא אמר שבאגדתות הרמז זה הפשט. וככל שרואים שהדבר הוא יותר רחוק מהמציאות, הסימן שזה מרמז על משהו יותר עוצמתי ויותר יותר נפלא. הוא מתחיל עם צפרדע וגומר עם עץ שיכול להחזיק משקל. מה העניין בזה? אז הוא אומר ככה, הקרוקטה, פירוש רבינו שמואל צפרדע, זה בחינת עליית היראה לשורשה, היינו דעת, כי צפרדע היא מילה מורכבת ציפור דעה. היום בדיוק שלושה שבועות, אז יש לנו שני פסוקים בתנ"ך, יש הרבה יותר. אתם זוכרים את הסיפור של שני הציפורים שנעבדו בסיפורי מעשיות, שמתגעגעים אחד לשני? זוכרים? אז זה הכנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. על הגאולה כתוב, כי הנה כאב תעופנה וכיונים אל ארובותיהם. היונים התפזרו לכל איבר והם חוזרים. על הגלות כתוב, כי ציפור נודדת ממקינה, כן איש נודד ממקומו. ועל פי קבלה, אז הציפור זה השכינה, והאיש שנודד ממקומו זה הקדוש ברוך הוא.
גם ציפור מצא בית.
גם ציפור מצא בית. יש הרבה דימויים על ציפור בהקשר של התנועה מהמרכז החוצה ומהחוצה חזרה פנימה. מזכיר לכם משהו בתורה הזאת? הרי ככה התחילה התורה. התורה התחילה עם הנושא הזה של הריכוזיות. בהתחלה עם החשבון הנפש ואחר כך עם כל הפחדים שיש לאדם, שברגע שהוא מפחד מהשם, אז הכל מתרכז למקום אחד, הוא כלום מפוזר יותר, הוא מפחד רק מהשם. אלו כבר 20 פחדים. כאן שהוא מדבר על ציפור, הוא מביא בסוף את הפסוק, מי הנה כאב תעופנה וחיינים על ארובותיהם. אז על איזה ציפור הוא מדבר? עוד שתי שורות הוא מביא. על איזה ציפור הוא מדבר? הוא מדבר על ציפור שחוזרת לקן. לא ציפור שעוזבת את הקן, אלא ציפור שחוזרת לקן. הציפור הזאת שחוזרת לכן, זה בדיוק התחלת התורה, זה מרומז. קשר הוא נפלא. זה שיהודי צריך לעשות כל יום חשבון הנפש, לרכז חזרה את כל פיזור הנפש שלו, במה זה מרומז? זה מרומז במילה צפרדע. יש מדרש כזה על צפרדע שקרקרה מאחורי חלונו של דוד המלך, והקדוש ברוך הוא אמר לדוד, היא משבחת אותי יותר ממך. אני לא יודע איזה צפרדע זאת הייתה, אולי איזה צפרדע כזאת. גם את המדרשים אנחנו לא מבינים, לא רק את רבא בר בחנה. אבל על כל פנים יש מציאות כזאת של עבודה להיות צפרדע. כן? צפרדע, מה היא אומרת? זה חלק מפרק שירה, זה תורה. מה צפרדע אומרת? הצפרדע אומרת, מספיק להיות ציפור נודדת ממקינה, ולחזור להיות כמו קיונים על ארובותיהם. לא זה הפסוק של הצפרדע, אני יודע. אבל על כל פנים פה, בהקשר של התורה, לחבר את הנטייה להתפזר, את האנתרופיה, לחבר אותה אל הדעת. מה זה הדעת? הדעת זה נקודת החיבור והנקודה שממגנטת את הכל חזרה למרכז. בן אדם חסר דעת הוא בן אדם שכל 5 דקות הוא משהו אחר הכי חשוב אצלו. בן אדם בר דעת הוא בן אדם שיש לו קביעות בנפש, אפשר לסמוך עליו, אפשר להטיל עליו אחריות. הוא לא מתנדד. ואז הוא יכול את כל היראות שיש לו כביכול במרכאות בטבע, יכול לרכז את הכל ליראה אחת מפני השם, וכל היראות הפרטיות הן לא רלוונטיות, כי הן כולם מריאנטות, הן כולם בובות על חוט, רק השם עושה באמת משהו. אז זה נקרא צפרדע עם מילה מורכבת ציפור דעה, וציפור בבחינת יראה, בבחינת ארץ, כמו שכתוב, מכנף הארץ זמירות שמענו. מה זה תנועה של מכנף הארץ? מהחוץ פנימה. זה אחת הכוונות שרבי נתן כותב בלכות ציצית, בליקוטי הלכות, על זה שלוקחים את 4 כנפות ציצית כשקוראים קריאת שמע. הוא כותב על זה את הכוונה הזאת. שהכוונה, אומרים את זה, קפצני יחד מ4 כנפות הארץ, זה לאסוף את כל הכוחות לנקודה הפנימית. לא להישאר בפיזור כזה, פיזור הנפש. וכמו שכתוב, מי אלה כאב תעופנה? אז מי אלה זה מילה של ריבוי או של אחדות? ריבוי. אלה. וזה אותיות אלוקים, שאלוקים זה השם של הקדוש ברוך הוא שמסוגנן בלשון רבים, נכון? זה מראה על ריבוי כוחות שיש להם שורש אחד, אבל זה מתפצל משורש אחד לריבוי כוחות, נכון? זה המי אלה, זה אותיות אלוקים. עכשיו כאב תעופנה או חיונים אל הרובותיהם, חוזרים חזרה, כולם מתרכזים חזרה. זה משהו כמו, יש לפעמים בתנך שם הוויה בניקוד אלוקים, שאם אתה שומע אותו פונטית אתה שומע אומרים אלוקים, אבל אם אתה מגיע לראייה אתה רואה שם כתוב שם הוויה. אם יש לך ספר אז אתה רואה את שם הוויה. זה החלק של הציפור, שהציפור מתקרבת לדעת אז קורה לה כל הדברים האלה. עכשיו לכאורה היה אפשר להגיד את זה גם על אהבה, לא רק על עירה, על כל הכוחות שמתפזרים וחוזרים, הם כמו ציפורים, נכון? אז למה דווקא זה עירה? אבל האמת היא שזה לא ככה. זה קושיה אולי לי בדרבי מקומרנה שאוחז מעלת המידות, אז שם אין לי תירוץ על זה, אבל רבנו לא הפזיק מזה. הנקודה היא כזאת, באהבה, אם בבן אדם, מידת האהבה שבנפש היא מפוזרת אצלו, היא נופלת במקומות רעים, אז זה לא מספיק שהוא משנה כיוון, הוא תפוס. אהבה זה דבר, כשאתה אוהב משהו אתה נשאב אל תוכו, כשאתה ירא ממשהו אתה לא נשאב אל תוכו בשום אופן, אתה מתרחק ממנו. זה פועל בך בנפש. ממילא, אם אתה תופס פרינציפ ואתה רואה שכל זה זה רק בובה על חוט, אז זה מתפוגג העירה. אבל באהבה, כמה שתבין שכל זה זה קשקוש, אבל אם כבר נתפסת שם, מאוד קשה לך לצאת. באהבה לא מספיק שינוי כיוון, אלא צריך לעלות למקום יותר גבוה. את זה נראה בהמשך. אבל, אז לכן, הציפור, שכל האמירה מסביב לציפורים זה רק תנועה, אז זה יכול להיות משל טוב על עירה. בעירה, אם תקועים בעירה זרה, כל בן אדם בכל מדרגה שיכול, שהוא נמצא, הוא יכול, אם הוא משפר את מעשיו, והוא כבר לא משתף פעולה עם העירה הזרה, אז הוא יכול לאט לאט לחזור לעירה האמיתית. זה גם אחד תלוי בשני, קשה להגיד את הסדר, כן.
אבל גם יש, אנחנו רוצים דווקא שתהיה מרובה לעבוד על עם ישראל, על הרבה דברים.
כן, אבל אם זה נתפס, נכון, 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 אתה צודק. באהבה לא תמיד כדאי לחזור רק להשם לבד. אתה מאוד צודק. ביראה תמיד צריך לחזור רק להשם לבד. על באהבה יש אהבת ישראל, אהבת התורה, אהבת לרעך כמוך. אבל כאן כשהוא מדבר על יראה זרה ואהבה זרה, אז כן היה לי אהבה מינה להגיד שזה צריך לחזור. רק באהבה יש בעיה שזה צריך מאוד להיזהר. איפה האהבה שלנו נמצאת? אנחנו מתחילים עם דברי היתר. אחר כך זה כבר, אנחנו כבר רגילים להתאפס, רגילים שדברים יקסימו אותם. להיות מוקסם מותר רק מה שם יתברך. זה עבודת נפש, זה. מה אמרת?
גם הקומרנו שם בעלת המידות, הוא אומר שמי שלא נופלת על אווירה נוראה כשהוא עושה את זה, אז גם שלא יעשה את זה.
אז כן, אוקיי. על יראה הוא מדבר.
הוא אומר, לא, הוא אומר על כל העלה.
אה, בכל העלה.
שתיפול עליו, אם לא נופלת על אווירה נוראה.
אז אוקיי, אז הוא מסייג את זה גם, כן. כן. אוקיי,
בסדר.
סייג אחר מאדמור זקן. כן.
ואקרא
דאגרוניה. אה, לא גמרתי. ודעה היא שורש העירה, ודמיה לאקרא דאגרוניה. עכשיו הוא כבר הגיע לדעת, הצליח להגיע לדעת כי הוא שיפר את המעשים שלו, והדעת הזאת הפנימית שאוהבת את הסביבה הנקייה כבר התחילה להתגלות אצלו, והוא עכשיו הוא מפעיל אותה, היא מתגלה אצלו כפוטנציה, הוא צריך להפעיל אותה, הוא מתבונן, וזה... עכשיו כבר יש לו דעת, אבל מה הוא הגיע עם הדעת הזאת? אנחנו עדיין לאהבה את השם אלוקיך כי הוא חייך, אנחנו לא באפילו נוטל את נפשך, לא הגענו למקום הזה. אנחנו יראים מהשם כי יש לנו דרך ארץ, כי הוא בורא עולמות והוא מנהיג אותם. הוא מלך גדול, כי מלך גדול על, הוא מלך גדול על כל אלוקים. אז זה כאילו, זה העבודה של תורת הנגלה, שתי הדרגות האלה של אהבה ויראה. וזה הדעת, והדעת הזאת מביאה את האדם באמת לתורה. אז הוא באמת, מה פירוש זה מביא אותו לתורה? ללמוד תורה, עם תורה מתחילים הכל. ללמוד תורה מתחילים בבית ספר, בכיתה א', מתחיל ללמוד תורה. המדובר כאן על ללמוד תורה, כמו ששאלו פעם את אותו אחד, מכירים את הסיפור, מה למדת היום? לא יודע מי מספרים את זה, אחד מגדולי עולם, ששאל אותו מישהו מבוגר ממנו, שאל אותו, מה למדת היום? הוא אמר, כך וכך, הוא למד הרבה. אמר לו, נו, ומה כל זה לימד אותך? אז הדבר הזה, זה נקרא שמגיעים לתורה, לתורה הנגלית, אבל גם בתורה הנגלית אפשר ללמוד אותה ולא לנגוע בה. אז על ידי הדעת אפשר להגיע לרם דמיה לאקרא דאגרוניה. מה זה אקרא דאגרוניה? זה קריאה בגרון. זה כבר לא קריאת אגרוניה, זה קריאה בגרון. לשון קרא בגרון, זה פסוק בישעיהו, קרא בגרון ואל תחסוך. שזה בחינת תורה שבנגלה, כמו שאמרו החכמים, זכרונם לברכה, למוצאיהם בפה, כי על ידי עליית היראה לבחינת דעת זוכים לתורה שבנגלה. ועוד פעם, זה צריך להסביר, הטבע שצריך להוציא בפה כל מה שלומדים, גם נגלה וגם נסתר. אבל הטבע של לימוד הנגלה הוא שמתחילים ללמוד, מתחילים לקרוא וללמוד בקול, ולהשקיע גם אנרגיה פיזית בלימוד. והאופי של לימוד הנסתר הוא שככל שנכנסים יותר ללימוד, אז הופכים להיות יותר מרוכז, יותר מופנם ויותר שקט. אפילו אם התחלתי לקרוא את הטקסט בקול, פתאום אני מוצא את עצמי לקרוא אותו בשקט. זה הטבע של הדברים. אז בכל מקום שמדובר על לקרוא בקול, אז מדובר על הנגלה. ואותו דבר בנגלה עצמו, בנסתר עצמו, אפילו בתפילה. אז ככל שבן אדם יותר קרוב, יכול להתפלל יותר בשקט. ככל שבן אדם יותר רחוק, הוא צריך לצעוק יותר. לא מגיע שהוא רחוק מהשם, הוא רחוק מעצמו. השם תמיד קרוב אליו. אבל אם הוא באמת בתוך העניין, אז יש מילים שאנחנו אוהבים ללחוש אותן. כן? קשה להגיד אותן בקול. אפילו כשאף אחד איננו. מה זה אומר? זה משהו יותר פנימי, אז לפעמים אפילו לא לוחשים אותה. איך אמר לנו פעם מישהו, השם ברא פה בשביל לשתוק, לדבר אפשר עם העיניים. אז יש בחינה כזאת שבן אדם מדבר בלי להגיד כלום, זה העומק הכי גדול. כי על ידי עליית היראה לבחינת דעת, זוכים לתורה שבנגלה. זה היה הקומה הראשונה של התורה הזאת. עכשיו הוא מתחיל לדבר על ההתבוננות שמביאה את האדם לקומה השנייה. אמרנו שבקומה השנייה מחכים לנו אהבה יותר עליונה, עם התמסרות יותר עמוקה, ויראה יותר עליונה עם ביטול יותר עמוק. עכשיו הוא מתחיל לדבר על זה. ובהתחלה אני מתחיל עם רמזים מאוד רחוקים, אבל תכף נגיע לזה. אקרא דאגרוניה, כמה הווה, שיטין בתה. זה בחינת תפילה. מה פתאום 60 בתים זה בחינת תפילה? אז הוא מסביר. כי כשאנו קוראים לקדוש ברוך הוא בתארים של בשר ודם, והוא נמצא לנו בכל קוראינו אליו, זה חסד השם יתברך. זה דבר מאוד מורכב, אבל קודם כל, בוא נפסיק פה רגע. חסד השם יתברך, אם מחלקים את הספירות באופן כללי לראש תוך סוף, אז יש לנו הראש, זה המוחים, הסוף זה המלכות, שהמלכות עיקר עניינה זה להסתיר ולהעלים גבורות, והתוך זה הרגש, המידות. אותו דבר אם מחלקים בן אדם לראש תוך סוף, הראש זה הכישרונות שלו, הסוף זה יכולת הביצוע שלו, והתוך זה האופי שלו, האופי הבסיסי שלו, האם הוא טוב או רע או משהו כזה. ככה זה תמיד. והמידות יחסית למלכות זה כמו חסד יחסית לגבורה. ככה כתוב בקבלה, זה רנפין עיקרו חסדים, המלכות עיקר בניינה מהגבורות. כי או שצריך להסביר את זה יותר, קרבה רגשית, אפילו אם היא קרבה של כעס, אבל היא תמיד קרבה. אמרתי לכם פעם, לפני שנים, למדנו אז את הרבי מפסצה, אני חושב. יצור כזה, שאני לא שמח לקראתו, כשאני תקוע על אי בודד, אני אפילו לא יכול להתאכזב ממנו. חושב שאני עלי בודד ומגיע כלב או חתול. לא כלב, אני לא יודע, אנשים הם קשורים לכלבים, זה לא דוגמה טובה. אבל מגיע, לא יודע, מגיע צו. אז זה לא יצור שאני יכול להתאכזב ממנו, לכעוס עליו. הוא בתוך האופי בתוך האופק החזותי שלי, הוא לא בתוך האופק המנטלי שלי. אני מרגיש, אני ממשיך להרגיש לבד, גם מתי שהוא נמצא פה. אני לא מפסיק להיות בודד בגללו. כן? ממילא אין לי איתו קשר, ואם אין לי איתו קשר אני אפילו לא יכול לכעוס עליו. אני יכול לכעוס על מישהו שיש לי איתו מכנה משותף, הוא בתוך האופק שלי, יש לי איתו, אני יכול לזרום איתו, אני מסתכל לו בעיניים, אני יכול להבין אותו. אני לא תמיד יכול לנחש מה הוא יעשה, כי הוא בן אדם, הוא בעל בחירה, אבל אני מבין, יש לי איזה התאחדות איתו. אז עליו, אם הוא, למה אתה עושה לי את זה? אם נחש נושך אותי, אני לא כועס עליו, אני מואס בו, אני הורג אותו, אבל אני לא כועס עליו. אני גם לא אזמין אותו לבית דין. זה ברור. ממילא, החסד הוא ההתחלה של הקשר. באופן בסיסי, אנחנו אוהבים כל בן אדם בעולם. אחרת לא היינו מסוגלים לשנוא אפילו. אז זה באופן בסיסי, זה צריך להבין, וככה כתוב בזוהר, חסד יום עד האזיל עם כולו יומים. עמידת החסד מלווה את מידת הדין. ביום שני נברא הגיהנום, הוא נברא ממידת הדין, אבל מידת החסד הייתה בבריאתו, בדיוק כמו שביום ראשון. אותו דבר ביום השלישי היה מידת התפארת, אחר כך היה מידת הנצח. בכל המידות היה גם מידת החסד. עולם חסד ייבנה בכל ששת הימים של הבריאה. תמיד. תמיד עולם חסד ייבנה. כל השש ספירות האלה, שזה הקשר, הקשר שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא, זה הקשר של השש ספירות. מדוע? זה לא הקשר של עמידה מול השם. צריך לסייג את זה. לעמוד מול השם, אנחנו עומדים מולו. כשאנחנו אומרים, אבא, תעזור לי, אז אני עומד מול הקדוש ברוך הוא ואני מדבר אליו. אבל המושג הזה שיש לי, שאני קורא לו אבא, זה מושג אנושי. נכון? גם כשאני אומר, אבא, תעזור לי, כי אני הבן שלך, זה גם מושג אנושי. וכל המושגים האלה משתלשלים מהספירות האלה של הרגש, מהזער אנטין, מהחסד, מהגבורה, מכל זה, משם זה משתלשל. וכל ספירה כזאת, ביחד יש לנו שש ספירות כאלה, וכל ספירה כזאת כלולה מ-10, אז מזה בא המספר 60. אבל כל ה-60 כולם נקראים בשם חסד. כל ה-60 כולם נקראים בשם חסד. אקרא דאגרוניה, זאת אומרת, התפילה שלנו. קודם אקרא דאגרוניה הייתה לימוד התורה, לימוד התורה בכל. עכשיו האקרא דאגרוניה הופך להיות פתאום התפילה, השיטין בתה זה התפילה. אבל מאקרא דאגרוניה מגיעים לתפילה. מה זה התפילה הזאת? התפילה הזאת זה 60 אופנים שבהם אנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו מתארים בהרבה יותר. אבל ה-60 האלה הם המקורות כאילו. פעם אתה רואה אותו בתור אבא, פעם אתה רואה אותו בתור מלך, פעם אתה רואה אותו בתור שרות הקדוש ברוך הוא גם בתור שוטר. כל אחד לפי ההשגה שלו. ולפעמים הוא נקרא זה דודי וזה ראי, אז זה בתור חבר, כל היושב ושונה, הקדוש ברוך הוא יושב ושונה כנגדו. יש כל מיני ביטויים לקשר. הוא נקרא בורא ויוצר ועושה ומנהיג ומנחה. הכל פסוקים, וכל דבר כזה קשור עם איזושהי ספירה, וכל הדברים האלה כולם מראים על אהבת השם. גם מתי שהוא מעניש, גם מתי שהוא מסתתר, הכל מראה על אהבת השם. כי כשאנו קוראים לקדוש ברוך הוא בתוארים של בשר ודם, והוא נמצא לנו בכל קוראינו אליו, זה חסד השם יתברך. כי אם לא היה חסדי השם יתברך, לא היה כדאי לקרוא, לכנות את השם יתברך בתוארים ושבחים ותיבות ואותיות. עד כאן זה ברור?
סליחה, מה
החסד? עוד פעם, אני אחזור על המילים. מה?
לא הבנתי מה זה
החסד. החסד הוא, קודם כל החסד הוא באופן רשמי, שהוא מרשה לנו לקרוא לו ככה. הרי בעצם זה חוצפה נוראה. אז הוא מרשה לנו, זה קודם כל. חוץ מזה, הוא גם אחראי לזה שאנחנו נבין אותו בצורה כזו. זה הצמצום. שלפנות עוד פעם, לפנות אנחנו לא פונים אל מה שאנחנו מבינים. לפנות אנחנו פונים אליו, אבל אנחנו פונים לו עם תוארים שהם בעצם, הם קטנים. הם קטנים עליו בהרבה, והוא עשה איתנו חסד שהוא נתן לנו גם את התוארים וגם את הרשות להשתמש בהם. זה ברור? עכשיו, בוא נחזור ליראה הקודמת שהייתה לנו, שהיא הוא עיקרה בשורשה דכל אלמין. כן? אתה הוא השם לבדך, אתה עשית את השמיים. כל היראות האלה, זה יראות של תוארים ושבחים ותיבות ואותיות. ממש כך. נכון? אתה עשית את השמיים, שמי השמיים וכל צבאם, כי ירא שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. אתה גדול, אני קטן, מה זה אם לא תוארים ושבחים? זה הכל תוארים ושבחים. עכשיו היהודים מתבונן התבוננות אחרת. אסור להגיד שזה הפוך, זה לא הפוך, אבל זה קומה יותר עליונה. הוא קולט שכל הדברים האלה שבהם הוא ראה את הגדולה, עכשיו הוא רואה להפך, מקום גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. על המאמר הזה יש המון המון פירושים, וזה אחד מהפירושים. מה שחשבת שזה הגדולה שלו, זה בעצם הוא הוריד את עצמו למקום שבו תוכל לזהות גדולה. דיברנו על זה שבוע שעבר, זוכרים את אותו ראש ישיבה שאומר שיעור להמון העם. יושב שם מישהו, תלמיד חכם, שלא מכיר אותו מהישיבה שלו. והוא יושב מתפעל מהגאונות שלו. ואומר לו מישהו אחר, אם היית מכיר אותו מהישיבה, היית רואה את כמה הוא צריך להוריד את עצמו בשביל לדבר עם האנשים האלה. לא היית מתפעל מהגדולה שלו, היית מתפעל מהיכולת שלו לרדת. זה ברור? זה סיפור הפוך לגמרי. זה מה שנקרא, זה נקרא יראה עילה, זה נקרא יראת הרוממות. רוממות זה דבר שהוא מעבר להשגה שלנו. יש לפעמים שבשם המושאל, לכל יראה שהיא לא יראת העונש, קוראים יראת הרוממות. אז זה שם המושאל. זה לא יראת הרוממות, זה יראת השכל. אבל פה היראה הזאת היא לא באה מהשכל, היא באה מהאמונה. כי אם מישהו יבוא וישאל אותו, מאיפה הוא יודע, אפשר להתפלפל על זה. אפשר לעשות מין סמינר ערכים כזה ולהוכיח שאי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא. אפשר. זה לא בעיה גדולה. אבל לא זה הנקודה. הנקודה היא שברגע הזה אתה ביססת את זה על השכל, אז כבר הקטנת את זה עצמו. הקטנת את זה כי זה לא האמת. ברגע שאתה מבסס את זה על האמונה, אז זה עד אין קץ. לכל מקום שתגיע עם השכל, אז אתה עכשיו תבין שבגלל שאתה הגעת עם השכל, זה סימן שזה עדיין לא הוא. מצד שני, עוד פעם נחזור לבסיס הפשוט, ליהדות הפשוטה. לפנות אנחנו פונים רק אליו. רק לאותו אחד שלא הבנו עם השכל. הצירוף של שני הדברים האלה יוצר יראה ענקית. כן, זה ממש, זה... לפעמים בן אדם מרגיש שהוא לא יכול להתפלל. זה העומק של השם שפתי תפתח. איך אפשר? כן, זה לא שייך. מי אני ומה חיי? גם ביראה הקודמת יש תחושה כזאת. ביראה הזאת ודאי. זה, ומאיפה אני לוקח את זה? איפה זה כתוב פה? אני לא יודע אם אתם מכירים, יש פירוש שנקרא מאה נחל. ולטר טפליקר, היה יהודי שנהרג על קידוש השם, היה יהודי מאוד גדול, יהודי מאוד מאוד לא פשוט. הוא נהרג לפני 97 שנים. יש מצב חירום שם. והרבה כנופיות, רצחו אותו פשוט. רצחו אותו שודדים, רצחו אותו לקחו את הכסף. הוא כתב פירוש מהנחל על ליקוטי מהר"ן, ושם הוא כותב שהפשט פה בעניין הזה, זה לא סתם איזו ידיעה תיאורטית, שהקדוש ברוך הוא למעלה מכל התוארים. זאת התבוננות. יהודי צריך, כשהוא מתפלל, הוא צריך לזכור שחסד עשוי איתו. כל אותם עניינים שאתמול התפעלת מהם, כמה השם הוא גדול, עכשיו כשאתה למדת את התורה הזאת, עכשיו אתה צריך להסתכל על זה. וואי, השם כל כך גדול, והוא נתן לנו רשות לקרוא לו כך וכך. כמה הוא הוריד את עצמו. והתבוננות, מתבוננות כזאת אפשר להגיע ליראה אחרת לגמרי. והיראה הזאת היא הכנה לתורה שבנסתר. היא הכנה לתיקון פנימיות הלב. ביראה הזאת יש ביטול גמור, כי היראה הזאת לא מבוססת על השכל. היא כולה התמסרות. יותר בקול.
למה זה מבוסס על אמונה?
כן.
ודאי שזה מעבר לכל מה שאני יכול
להיפן לתאר. יש בזה שכל. אוקיי, צריך לדבר על זה פעם. אוקיי, אולי, לא יודע, אני... זה סגרתי מה שעה פה. היום התחלנו מאוחר. רגע, אפשר להישאר פה עוד כמה דקות? אני ככה... פספסתי. התחלתי ב... זה היה 10 דקות יותר מאוחר, לא? 7 דקות.
9, 7 דקות.
כן. 8. לא שמתי לב.
הרב, אומרים שאפשר להישאר עד 8.
הוא אמר 8 דקות, הוא התכוון. אם לא היה חסדי השם יתברך, לא היה כדאי לקרוא ולכנות את השם יתברך בתוארים ושבחים ותיבות ואותיות. אבל זה הכל חסד של השם יתברך. וזה שיטין בתי, זה בחינת חסד. אז כבר הסברנו שכל ה-60 כלולים בתוך החסד. כי ה-60 זה 6 כפול 10. עכשיו תראו איפה רבנו מוצא את זה במדרש. זה ממש פלא, רק יהודי שכל התורה כולה מול העיניים בבת אחת בו זמנית, רק יכול לראות את זה. זה לגמרי, אי אפשר להבין את זה. אין את זה באף ספר. כמו שכתוב, בחינת אברהם, כמו שכתוב, 60 הם המלאכות, פירוש רשי, רשי מביא מהמדרש, זה בחינת אברהם. ובתי, לשון בתי מלכות. זה נקרא כמה בתי הווה, כמה בתים היו שם. כתוב שם בשיר השירים ככה. 60 הם המלאכות, ו80 פילגשים, אחת היא יונתי. אז אחת יונתי זה עם ישראל, 80 פילגשים זה הצאצאים של נוח, ורשי מביא שם חשבון, זה מועתק מהמדרש, 3 דורות מנוח, כל הצאצאים כתובים הרי בספר בראשית, אז החשבון של 80 בני אדם, ו-60 הם המלאכות, זה גם כן 3 דורות, כל הצאצאים של אברהם. עם בני כתורה, עם בני עשיו, עם בני ישמעאל, שהם כולם בדרגה יותר עליונה מה שיתר בני נוח, גם בני עשיו וישמעאל. זה פלא. אותם סופרים כמלאכות, אותם סופרים כפילגשים, ואחת יונתי זה עם ישראל. אברהם מרכבה למידת החסד. בתוך המציאות של אברהם יש 60 ניואנסים, 60 עמים. עכשיו אם נסתכל טוב, זה מופיע בתורה בכל הארץ, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים בדור הפלגה. היו עמים שונים שעדיין לא נפרדו, מהם נפרדו גויי הארץ ללשונותיהם. ברגע שהם נפרדו ללשונותיהם ולמקומותיהם, כל עם קיבל אופי שונה, נכון? כשהם היו קודם, אז לא רק שהיה להם שפה אחת, היה להם גם דברים אחדים. מה זה דברים אחדים? חוץ משפה אחת, מה זה דברים אחדים? דברים אחדים זה תחביר שחושף אותו מהלך נפש. תראו, יש כל מיני תחבירים בשפות. יש שפה שאתה שם את הנשוא ואת הנושא הפוך. יש שפה שאתה שם את הנשמח ואת הנוסף, את הנשמח ואת הסומך הפוך בסדר. כן, בעברית אתה אומר שיעור גמרא, בעברית שאתה אומר הגמור יש שיעור. כן, לכל שפה יש תחביר אחר, ויש גם מילים אחרים, ומשפטים אחרים, והקשרים אחרים בין מילים. וכל שפה מראה על האופי של היום, זה כבר בסנחרי והמאים הבריטיים ובלבל את העולם, וכולם מדברים אנגלית, וכבר ממש כולם מדברים את כל השפות היום, אפילו את העברית אנחנו מדברים אנגלית בעברית, אנחנו כבר לא יודעים עברית. אבל בעצם כשהעולם הוא מתוקן, אז לכל עם יש את השפה שלו, אפשר לראות את זה. אם מישהו רוצה להקנית את חברו ולקלל אותו, השפה הכי טובה היא הרוסית. אם מישהו רוצה לדבר על תאוות העולם הזה, השפה הכי טובה היא האנגלית. תבדקו, מי שיודע, במציאות. יש לכל, כשאנחנו מדברים על 60 ראשי משפחות, שמכל אחד יוצא עם, אנחנו מדברים על נקודה רגשית שונה. לא רק על פילוסופיית חיים שונה, אלא על רגש שונה. וכל זה משתלשל מלמעלה. השישים משפחות שיוצאים מאברהם, זה השישים בתים שבתוך מידת החסד. עכשיו, איך יהודי מתקן את זה? הוא לוקח את כל השישים ניואנסים האלה, והוא הופך אותם לתוארים ושבחים של הקדוש ברוך הוא. וזה חסד. זה חסד שהשם מרשה לו להשתמש בכל זה בתור חסד. בתור חסד השם. בתור שבחים להשם יתברך. זה בעצם, זה לא מיני ולא מקצתה. בפסוק כל אחד דומיה תהילה נאמר שלפעמים אין רישיון לעשות דבר כזה. שהתהילה האמיתית זה לשתוק. יש זמנים שצריך לשתוק. ולפעמים מדברים אז מקלקלים. אבל בדרך כלל אנחנו מקבלים רישיון לעשות את זה. מקבלים רשות לעשות את זה. ובתי לשון מלכות, 60 המה מלכות, כל אחד הפך להיות ממלכה, כל אחד הפך להיות עם, וכל אחד כשהוא מלכות זה גם הוצאה לפועל, כל אחד הוציא לפועל בהיסטוריה שלו את האופי שלו. אחד הפך להיות שודד מדבר, אחד הפך להיות חקלאי, אחד הפך להיות פילוסוף, כל אחד גילה את עצמו מהכוח אל הפועל. אנחנו לוקחים את כל זה ועובדים את זה את השם. טוב, פה מתחיל עוד עניין, נשאיר את זה פה, נשחרר את כולם.